אז הסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום, לפי הכותרת בקונטרסט שלפנינו, זה אורים ותומים וארונים ואידוס, ואני בטוח שהרבה אנשים מסתכלים על הקונטרסט והם תמאים מה עניין שמיטה אצל הר סיני, ומה הקשר בין אורים ותומים וארון האידוס, הלא אורון האידוס היה אחד מכלי המשכון. אורים ותומים קשור לבגדי כהונה, אז יש המון כלי מקדש ושמונה בגדי כהונה, אז מה מצאתי בדיוק באורים ותומים וארון העדות? אבל היום בשיעור נראה שאולי יש קשר בין השניים. שני פסוקים אנחנו מתחילים את השיעור היום, פסוק אחד מפרשת השבוע ופסוק אחד מפרשת תרומה בשבוע שעבר. ועוד לפני שאנחנו מתחילים לעסוק בעצם הערכות והסוגיות שאנחנו עוסקים בהן, אנחנו נשים לב שיש דמיון בין שני הפסוקים האלה. אז בפרשת השבוע כתוב, ונוצאתו על חושן המשפוט את האורים ואת התומים, ובשבוע שעבר קראנו, ונתת אלו אורים את האידוס אשר אתם אליכו. אז לפני שאנחנו מתעמקים בגופם של הסוגיות, אנחנו עם דמיון מסוים בין שני הפסוקים האלה, נצטווינו מחד, ונוצרתו אל חושן המשפט את האורים ואת התומים. צריך לשים את האורים ותומים ולצאת אותם אל תוך חושן המשפט, וכך נצטווינו, ונוצרתו אל האורוי נשואדוס אשר איתן אליך. אז לפני שאנחנו ממשיכים, קודם כל, מה זה אורים ותומים? מה זה אורים ותומים? משום שבתורת כתוב ונצאת על האורים ותומים, אבל לא כתוב אורים ותומים מה הם. וזה באמת שאלה שהרמב"ן שואל, למה התורה לא מפרשת מה זה אורים ותומים? כיצד נעשו, מי עשה אותם וממה הם עשויים, כשם שהתורה מסבירה על כל אחד מכלי המקדש, על כל אחד מבגדי כהונה, בדיוק ממה היא, כיצד נעשה ואיך לובשים אותה, אבל התורה לא מפרשת דבר על אורים ותומים. משום כך כנראה פירש רש"י ורוב הראשונים הלכו בעקבותיו, לפי שיטת רש"י אורים ותומים הם כתב של שם המחפורש. כתב, לא כסף, לא זהב, לא מעשה אומן. כתב של שם המחפורש שמניחים בין כפלי החושן, כך כתב רש"י. אז לפי זה מובן, מי שיודע איך לכתוב שם המחפורש יודע, מי שלא יודע לא צריך לדעת, וזה לא עוד אחד מבגדי כהונה או כלי המקדש, אלא כתב של שם המפורש. מה זה שם המפורש? אולי בהזדמנות אחרת ננסה לעסוק בסוגיה הזו, לא היום, היום אנחנו עוסקים בשבס. אבל ברטון כותב שם בין עין בייז אויסיוס. מה בדיוק זה שם בין עין בייז אויסיוס? אז זה היה בפרשת השבוע אומר שהאורים והתומים הם שתי שמות שונים. האורים זה שם של מן בייז אויסיוס, והתומים זה שם של עין בייז אויסיוס, שתי שמות שונים, וביחד הם מרכיבים את האורים ותומים, ואותם שמים בתוך החושן. אז כאין דברי רש"י, כתב גם הרמב"ן, רמב"ן בסוגיה שלנו, בפרשה שלנו, כך כותב גם הריטב"א במסכת יומא דף עין גמר, וכך מפרש הכסף משנה גם בשיטת סברא, פרק ד' הלכה א', מהלכה סבייסא בחירא. אז רש"י והרמב"ן והרב"ד והריטב"א, כל אלה סברו, ולצידם רבים רבים אחרים ממפורש התורה, שאורים ותומים זה כתב של שם המפורש. אחד השמות או שם כפול, אבל זה כתב של שם המפורש. אבן עזר מעריך מאוד בסוגיה הזו של אורים ותומים בפרשת השבוע, ואבן עזר, כפי שהוא עושה בכמה מקומות, הוא כותב שיש בזה עניינים גדולים בקבלה, והוא רק רוצה לרמוז אליהם, ואבן הזה מעריך ברמוזים את דברי הקבולה, ובין השאר הוא כותב שאורים ותומים זה מעשה אומן של כסף וזהב. והרמב"ן כותב, אבן עזר העריך ולא אמר כלום. כך כותב הרמב"ן, מה לעשות? נראה לנו שהוא אמר הרבה מאוד, הוא מעריך מאוד בדברים, אבן עזר. כך סגנונם של הראשונים, הענקי הענקים שמתגוששים זה עם זה, כותב הרמב"ן, לא אמר כלום, והרמב"ן מצטרף לשיטת רש"י, והרמב"ן שואל, אם נכון שזה כסף עזוב, מעשה אומן, אז למה התורה לא מפרשת? מה הם האורים ותומים? כיצד עושים אותם? אז הרמב"ן אומר כדברי רש"י, והרמב"ן עוד מוסיף על דברי רש"י, כותב הרמב"ן, שאורים ותומים זה סוד השם מיראו, סוד שנגלה למשה רבנו מפי הגבור, כך כותב הרמב"ן, ולכן זה לא צריך להיות מפורש בתורה, זה סוד שנגלה למשה רבנו מפי הגבור. ודברי הרמב"ן, אורים ותומים לא נכתבו על ידי בצלאל או אליהו, החכמים שעשו את כלי המשכן, היה לי במוישה רבנו, והרמב"ן כותב שאפשר שמוישה רבנו גילה את הסוד הזה לתלמידיו והם לתלמידיהם, ומן הסתם הרמב"ן מתכוון להסביר. אז בבית ראשון, מי כתב את האורים והתומים? היום זכינו לפרש הראש על התורה, והראש אומר שהאחרונים שידעו לשאול באורים ותומים היו שמואל הנביא ודוד. שוימר כבר לא ידע לשאול באורים ותומים, כך כותב הרמב"ן, וזה חידוש גדול, אבל כך מובן לא ברמב"ן אלא בפרש הראש על התורה. מכל מקום, אבן עזר סבור שמדובר במעשה אומן שנעשה מכסף הזוהר, והרמב"ן מסתייג מהדברים. הרמב"ן מצטרף לשיטתו שהפירוש השלישי הוא פירושו של הרלב"ג, והרלב"ג אומר שאורים ותומים וחוישן המשפט הם דבר אחד, דבר אחד, שתי שמות שונים, כך שיטת הרלב"ג. ומי שהקדים את הרלב"ג זה רבו ישתנו הגאונים, רבנו ניסים גאון, רב היידון, כך כתוב באוצר הגאונים. הם סבורים שאורים ותומים וחוישן המשפט הם דבר אחד, דבר אחד. והקושי בשיטה הזו של הרלב"ג, אז איך מפרשים את פשוטו של מקרא בין הקטו אל חוישן המשפט הסבורים ועשר תומים, שמשמע שאורים ותומים שמים בתוך חושן המשפט, אז איך אפשר לומר שאורים ותומים הן הם חושן המשפט? אלא אם כן אומר שאבני החוישן הם האורים ותומים, משום שכאשר היו שואלים אורים ותומים, אבני החוישן הם היו המאירים. אז אפשר שכוון עושה דבורים ונפתו אל חושן משפט עשה אורים ותומים, ואבני החוישן הם הקרויים אורים ותומים. אולי כך נצטרך לפרש שיטה הזו שמצינו ברשיון. מכל מקום, שלוש שיטות ישנם, והשיטה שמתיישבת ביויסו גם בסברה וגם בפסוק זה שיטת רש"י, משום שלפי שיטת הרלב"ג יש קושי עצום לומר שאורים ותומים זה חוישן המשפט. אז למה לפעמים החוישן קרוי חוישן ולמה לפעמים הוא קרוי אורים ותומים, ומה, איך מפרש את הפסוק ונתתו אל חוישן המשפט עשר אורים ועשר תומים? מאידך לפי אבן עזר שואל הרמב"ן שאלה גדולה, אז למה התורה לא אומרת כיצד נעשה אורים ותומים ומהם, אם זה מעשה אומן של כסף וזהב, הרי אין בינו לבין שער בדיקונה וכלי המשכון. ולכן מסתיו הצווה כשיטת רוב רבסינו ראשונים בעקבותיו של רש"י, שאורים ותומים הם כתב של שם המפורש ששמים בתוך כפלי החושן, והרמב"ן מוסיף שאיך כותבים את אורים ותומים, מה סודו של שם זה, זה סוד של רמב"ם בפי הגבורה למוישה רבינו, כך מוסיף הרמב"ן בשיטת רש"י. כותב הרמב"ם פרק ד' הלוך א' מהלכס בייס הבחירף, אף אורים ותומים שהיו בבית שני לא היו משיבים ברוח הקודש ולא היו נשאלים בהם, שנאמר עד המועד הכהן לאורים ותומים, ולא היו עושים אותם אלא כדי להשלים שמונה בגודל מכהן גודל, כדי שלא יהיה מחוסר בגודים. כותב הרמב"ן, גם בבית שני היו אורים ותומים, אז מה זה שמרו חז"ל ביום דף כ"ו? חמישה דברים חסרו בבית שני, ואחד מחמשת הדברים שחסרו בבית שני היו האורים ותומים. אז אומר הרמב"ם, היו אורים ותומים, מה הכוונה חז"ל שלא היו אורים ותומים? הפונקציה של אורים ותומים בטלה, לא היו נשאלים בהם ולא היו משיבים ברוח הקודש, וזה כבר חז"ל שלא היו אורים ותומים. למה להידחק? למה לומר שהיו כאשר הגמרא אומרת לא היו? ולמה להיכנס לפרצה דחוקה ולהידחק ולומר שהיו אלה שלא היו משיבים? כותב הרמב"ם, בהכרח שהיו אורים ותומים, כי אחרת הכהן הוא מחוסר בגודים. והרעביד תמיה על דברי הרמב"ם, והוא משיג עליו, והוא אומר, מה הקשר בין מחוסר בגודים לאורים ותומים? אורים ותומים לא היו אחד מבגדי כהונה, הכהן גודל היו לו שמונה בגדים, ואין אורים ותומים בכלל. החוישן הוא הבגד, אבל לא אורים ותומים. אז מה הכוונת הרמב"ם כאשר הוא אומר שהיו עושים אורים ותומים רק כדי להשלים את מנן הבגדים של הגודל, שלא יהיה מחוסר בגודים? כך תמיה הרעביד. ולכן הרעביד מפרש את דברי הגמרא כפשוטם, אם החז"ל אמרו שלא היו אורים ותומים, הכוונה שלא היו אורים ותומים. הוא מסתייג מדברי הרמב"ם מסיבה נוספת, כי הרמב"ם אומר היו אורים ותומים, אלא שלא היו משיבים ברוח הקודש. באותה סוגיה ביום דף כ"ו אמרו חז"ל שבין חמשת הדברים שהיו חסרים בבית שני, שניים הם אורים ותומים אחד ורוח הקודש מאידך, לפי הרמב״ם היינו הך. אז נצטרך ראשית הסתרן בו מוסיף דורחק על גבי דורחק. לא היה רוח הקודש לגבי אורים ותומים, אבל מלבן זאת בכלל לא היה רוח הקודש, לא רק בנוגע לאורים ותומים, וזה ודאי דורחיקתו. אבל כשתעשה רמב״ם כתבו עוד בגדול נערשוינם, התויסס ויומה חופר כתבו כשתעשה רמב״ם, שאלה כוונה שלא היו אורים ותומים, היו אלא שלא השיבו. התויסס לא מסבירים מה הצורך היה בהם אם לא היו משיבים, משום מחוס לבגודם זה כבר לא כתוב, אבל התויסס כותבים זה שתעשה רמב״ם. וכך אנחנו עושים גם בדברי הרשב״ם בבבסר ופלמד ג' לומד בית, הרי שהתויסס והרשב״ם גם הם פרשו כדברי רמב״ם, שגם בבעיה שני היו אורים ותומים אלא שלא היו נשאלים בהם, ולא כדברי רש"י ושאר הרשאלים שפרשו את דברי רמב״ם כפשוטם, שלא היו אורים ותומים. אומר מרכבס המשנה, איך אנחנו נפרש את דברי רמב״ם? מכאן מוכח שהרמב״ם סבור כמו הרלב"ג שאורים ותומים והחוישן דבר אחד הם, וזה פשטס כבונס הרמב״ם בהכרח שעשו אורים ותומים, כי אחרת מחוס לבגודים, משום שהרמב״ם מפרש כשתעשה סבאוינם רב ניסים גוין, רב אי גוין, שהחוישן הוא הנקרא אורים ותומים, ואורים ותומים הם החוישן, ולכן בהכרח שעשו חוישן, כי הם אין חוישן הכולים מחוס לבגודים. אבל מכיוון שדויכה גדול לפרש את דבר הרמב״ם כשתעשה הרלב"ג, לא רק שום דבר בשיטי חידוי, הברבנל דוחה את הרלב"ג, מלבד הקושי בלשון הפסוק ונתת אל חוישן המשפט עשו ותומים, יש גם קושי גדול בדברי הרמב״ם. אז למה הרמב״ם לא כותב שעשו את החוישן כדי שלא יהיה מוכס לבגודים? למה הרמב״ם מדבר על החושן החוד ועל אולים ותומים לא חוד כאילו שני דברים הם? ומשום כך נראה לי הסדאי כביור אחר בדברי הרמב״ם. אז לפני שאנחנו נכנסים לאובי הסוגיה, אני רק רוצה להקדים סויף מסה במחשבת תחילה, להקדים לאן אנחנו רוצים להגיע. אני אומר שאורים ותומים וחוישן בשיטת הרמב״ם הם שני דברים, ומן הסתם הרמב״ם סבור כשיטת רש"י, שהרי כשם שהפסוק לא מפרש מה זה אורים ותומים, גם הרמב״ם לא מפרש מה זה אורים ותומים, וזה מוכיח שאורים ותומים זה משהו נעלם, משהו עלום, והרמב״ם לא צריך לפרש מה זה אורים ותומים. מי שיודע יודע, מי שלא צריך לדעת לא צריך לדעת, ואורים ותומים זה לא דבר לדורות, ולכן הרמב״ם סתם ולא פירש. וכאשר הרמב״ם כותב שעשו את אורים ותומים כדי שלא יהיה מחוס לבגודם, כוונת הרמב״ם שללא אורים ותומים החוישן איננו חוישן, החוישן אין לו שם תוקף פרס חוישן, אלא אם יש בו אורים ותומים. זה הכוונת הרמב״ם, עשו את אורים ותומים כדי שלא יהיה הכהן מחוס בגודים, לא משום שהרמב״ם סבור שאורים ותומים זה אחד מהבגודים. אורים ותומים זה לא מן המניין, אנחנו יודעים מה הם 18 בגודים, ואין אורים ותומים בכלל, אבל לא אורים ותומים, זה חוישן כאן חוישני, זה לא חוישן, ולכן אומר הרמב״ם ואחרי השאי אורים ותומים. ואיך הרמב״ם מגיע למסקנה הזו? למה לא מרקה? בבית שני לא היה אורים, ולמה לא היה אורים בבית שני? למה? מה קרה לאורים שהיה בבית ראשון? יש מחלוקת וגמור ביומה. בשיטה אחת הוא נשבע ביד הבבלי, נבוכדנצר, הם החריבו אותו בית, לקחו את כל כלי המקדש ולקחו אותם לבבל. אבל שיטה שנייה, וכך פוסק הרמב״ם בתחילת פרק ד' מנחס בייס הבחירה, שיטה נוספת בגמור, שאורים נגנז על ידי ישיעור המלך. והרמב״ם, פרק ד' הלכה ראשונה כותב, כשבונו שלום המלך עד ועצם מגלש וידע שסופו להיחרב, שלום המלך ידע ברוח קודשו, מן הסתם כך קיבל מעובד מדוד שקיבל משמור הנובי, שהבית הראשון לא יעמוד בנצח, והוא עתיד להיחרב. כששלום המלך בנה את הבית הראשון, בנה מתחת לעצם מגלש מטמוניות עמוקות ועקלקלות, מקום לגנוז את הארון לפני שיחרב הבית. וישיעו המלך כשורה של הבית, הנה עומד יחרב, הוציאו את האור מקודש הקודשים וגנזו אותו, ואותם התמוניות עמוקות והכלכלות שהכין להם שלום המלך הראש. והגמור אומרת, כשעזר ונחם יבנו את הבית השני, לא מצאו את האורים ולא ידעו היכן הוא נגנז, אפילו כלויס, כך היה, כך אולסו במחשוב, לפון אבי אסבור שונוי. בדרך הטבע, הר הבית לא כל כך גדול כמו הר אברסט. מה, אם יש מתחת לריסם, יש מטמוניות עבוקות, אפשר למצוא אותם. כך אולסו במחשוב, לפון אבי אסבור שונוי, ואנחנו לא יודעים מדוע. זה סועד השם לראה, אבל לא אמור להיות בזמן בישי, אורי ותורים. עד כדי כך, שלמה אומרת, שהיה אבן אחד מאבני הריצוף בבית המקדש באזור שהיה משונה מחברו, וכהן אחד ניגש ורצה להרים את האבן, וזה היה המקום שמתחתיו נגנז האורן ונח נפשי. והוא נפטר לבית סולומון כדי שלא יתגלה איפה האורן, כך כתוב בגמור ביומה. מכל מקום, כותב הרמב״ם שישיהו המלך גנז את האורן ועדת ובוי לוחס הבריס ומטמוניות הכלכלות שכין שלו עם המלך, ולכן בזמן בישני לא היה אורן. ונשאלת השאלה, למה לא עשו אורן? למה לא עשו אורן? נעשתם עשו את כל כלי מקדוש מחדש, נבוכדנצר שבה אותם, לא הביאו אותם בחזרה, באו בפריצים וחיללוהו, כאשר הם תדמו את הכלים, נסחללו ועשו כלים חדשים בזמן בישני, אז למה לא עשו אורן? אומר המנחס חינוך במצווה צדקי, וכך פשוטם של דברים, אני חושב שכל אחד אומר את זה, לאו דווקא מנחס חינוך. מכיוון שלא היו לוחס, לא היה צורך באורן. למה לא עשו לוחס? שאלה טובה, למה עשו לא עשו לוחס? הלוחס, מה זה אלוקים הם? כתובים באצבע אלוקים, ואחרי קודש ברוך הוא יכול לתת את הלוחס, ומכיוון שלא היה צד נוסף של לוחס, אין טעם לעשות אורן. ולמה? ולמה? מי אומר שמאין לוחס לא צריך אורן? אז אמרתי בהזדמנויות אחרות, בלי לוחס אפשר לעשות ארון, אבל אי אפשר לעשות אורן. ארון ווילס לא היה ארון. ארון זה ארון. אפשר לעשות ארון ספרים, אפשר לעשות ארון גדים, אפשר לעשות ארון כלים, אפשר לעשות גם ארון בבית המקדש, אבל ארון זה לא אורן. אורן ווידס היה אורן ווידס, וללא לוחס אין אורן ווידס. הרי השם של אורן הוא אורן האידוס. יש פסוק מוסף, אורן לאידוס. זה הייעוד של אורן. אם אין בו לוחס ווידס, אז אין חפץ באורן. האורן הופך להיות ארון, כשאין בו לוחס, זה לא אורן ווידס. ולכן הבינו איזה מנחמיה ונביא ישראל שכל זמן שאין לוחס אין טעם באורן ואין צורך באורן, ולכן בזמן בישני לא היה אורן בבית המקדש. המהר"ל אומר הברכה גדולה, אבל אני לא זוכר, הוא אומר את זה כדי ליישב שאלה הזו, למה לא היה אורן בזמן בישני. אבל המהר"ל נדרש לשאלה גדולה שרשי שואל בפרשס קרומו, ואני לא זוכר אם זה מופיע בקונטרסט שלפנינו, אבל רשי שואל בפרשס תמכן. בפרשס סומה יש שני פסוקים, כמדומני פרשי חופי פוסק תזי ואחר כך פוסק חוף הלך. סך הכל חמישה פסוקים יש בין פסוק לפסוק. פסוק הראשון כתוב, בנתתו אל האורן אסעידוס אשר אתן אליך, ופוסק חוף הלך כתוב שבנתתו אסא כפוירס על האורן ואל האורן תיתן אסווידס אשר אתן אל החוף. ורשי שואל למה הפסוק הזה, הציווי הזה, נכפל פעמיים. כותב רשי, לא ידעתי למה נכפל, שהרי כבר כתיב, כבר נאמר ונתתו לאורן אסווידס. המהר"ל מיישב שאלה זו, כותב המהר"ל, כמו בקודשין, בכל מקום, שונה עולה בכוסב לעקב. שונה עולה בכוסב לעקב, כך כותב המהר"ל, שהלוחס מעקבים באורן. אז אני לא זוכר, כי לא בדעתי את זה היום, בגור אריה, האם המהר"ל כפי זה נדרש לשאלה, לכן לא היה אורן בזמן בישני, משום ששונה עולה בכוסב לעקב, או שמשהו לא עוסק בשאלה הזו, אבל לפי דברי המהר"ל, שאלתו של המחס כנך מיושבת בפשטוס, לא רק מסברה, אלא מהלכסה. לכן כתוב פעמיים, ונותתו אל האורן הסעידוס, כדי שהלוחס יעקבו באורן. ואם אין לוחס, אין אורן. אבל אני חושב שמסברה, לא צריך את הפלפול הזה שלנו לא בסוף רכב. בהמשך השיעור אנחנו נעסוק בתירוצו של רשי לשאלה הזו. אבל אני חושב שגם מסברה, אם האורן קרוי ארון האידוס, הרי שכל החצי של האורן, כל עניינו, כל קדושתו, זה בגלל שבו משכן לוחס ווידוס, ואם אין לוחס, אז אורן הוא ארון, אבל הוא לא אורן ווידוס, הוא לא אורן לאידוס. ולכן הבינו חכמים ונביאים בזמן בישני, שמכיוון שאין לנו לוחות חדשים, הקדוש ברוך הוא לא נתן לוחס חדשים, אין חפץ בארון ואין צורך בארון, לכן לא עשו ארון. ואני אומר שהרמב״ם סבור שאותו היחס שיש בין האורן והלוחי שבו, יש בין חושן המשפט ואורים ותומים שבו, בגדר אחד לשניהם. ומשום כך חידש הרמב״ם בדעת הרחובו. הרי חזינן שבזמן בישני לא היה אורן, ולמה לא עשו אורן? כי הבינו שללא לוחי. האורן איננו, אורן הוא אילוס, הוא לא ממלא דיות שלו. כך לדעת הרמב״ם, מכיוון שבתורה כתוב ונתת הוא על חוישן המשפט הסעורים והתומים ולגמור ותומים, החוישן איננו חוישן, ואין בו חפץ. ישאל השואל, מי אומר שזה אותו יחס? מי אומר שזה אותו יחס? האורן קרוי אורן ואילוס. אז ידענו מעצם השם של האורן, שכל יהודו הוא לאילוס. גם החוישן קרוי חושן המשפט. ולמה החוישן קרוי חוישן המשפט? שני פירושים ברשי. ואני אומר שהרמב״ם ורבי נגלגו בשני הפירושים האלה ברש"י. פירוש הראשון שכותב רש"י בפרשת השבוע, שחושן המשפט קרוי חושן המשפט משום שהוא מכפר על עיוות הדין ועל קלקול המשפט, ולכן חושן קרוי חושן המשפט. מספר מקומות בש"ס אומרים חז"ל ששמונה בגודל מכפרים על עבירות מסוימות. כל אחד משמונה בגודל מכפר על עבירה מסוימת, על עיוות גדול, על קלקול גדול, והחוישן מכפר על עיוות המשפט. אז לפי הפירוש הראשון של רש"י, לכן החוישן קרוי חוישן המשפט משום שהוא מכפר על עיוות הדין. אבל רש"י כותב פירוש נוסף, שחוישן המשפט קרוי חוישן המשפט משום שהוא חורץ משפט, קובע גורלות ומברר את דבריו, משום שנשאלים בו והוא משיב, ולכן החוישן קרוי חוישן המשפט. לפי הפירוש השני של רש"י, חוישן המשפט הוא רק על שם אורים ותומים שבו. רק אורים ותומים עושים את החוישן לחושן משפט, משום שעל ידם נשאלים ברוח הקודש, והחוישן מאיר ומברר את דבריו ומתקשר. על ידי החוישן אנחנו יודעים לקבוע משפט, לחרוץ גורל, להחליט בעניינים שנוגעים לכל בית ישראל, לכל כלל ישראל, ועל שם אורים ותומים שבו החוישן קראו את חוישן המשפט. אז אני אומר, הרמב״ם סבור כפירוש השני ברש"י, כשם שהאורן קרוי ארון הוא אידוס על שם לוחס האידוס שבו, ולכן אנחנו מבינים שללא לוחס אין חפץ בארון, כך חוישן משפט קרוי חוישן משפט על שם אורים ותומים שבו, ולכן אומר הרמב״ם, אילולי שהיו אורים ותומים החוישן איננו חוישן. אולי הוא חוישן, אבל לא יכול להיות חוישן המשפט בנמצא שהכל מחוץ לגודים. לא משום שאין לכהן אורים ותומים, אלא משום שאין לכהן חושן משפט, וחוישן המשפט הוא משמונה בגודים. והרבן שתמה אל הרמב״ם, והרבן לא רואה כאן בדירי הרמב״ם, הרבן שואל מה הקשר בין אורים ותומים לשמונה בגודים. אולי הרבן פירש חוישן המשפט כפירוש הראשון של דברי רש"י. חוישן המשפט לא קשור לביטומים, זה קורא בחוישן המשפט משום שזה מכפר על המשפט, על עיוות הדין. ולכן הרב סבור שאין כל קשר בין היחס בין אורן ללוחס ליחס של חוישן המשפט ולביטומים, כי הרב סבור חוישן המשפט הוא חוישן המשפט, הוא אחד מביג דקנה, כמו האיפוי, כמו המכנסיים, כמו המצנפס, כמו הציץ, כמו כל שמונה עשרה בגודל, אלה של כהן עדים ואלה של כהן גודל. אורים ותומים מילתא אחריתא, מילתא אחריתא זה דבר בפני עצמו. אורים ותומים משיב, שואלים לו, אבל לא זה שעושה את החוישן לחוישן, ולכן הרב סבור שזה לא קשור לשמונה בגודל. ומשום כך הרב מפרש דברי חז"ל כפשוטם, שלא היו אורים ותומים בזמן בישראלי. ואני חושב שהפשט שלי כל כך יפה ומתיישב בדברי הרמב״ם, עד שאני רוצה לשאול הפך הדברים, אבל אם בזמן ויש אורים ותומים לא משיבים, אז עדיין נשאלת השאלה על איך החוישן הוא חוישן המשפט, הוא חוישן המשפט משום שהוא משיב ומבלל את דבריו על ידי אורים ותומים, אז ממה נפשך? אז מה הוא יראו חכמים בתקנתם כאשר הם עשו אורים ותומים בזמן ויש אורים אבל הוא לא משיב, ואם הוא לא משיב אז החוישן שוב איננו חושן משפט. אז מה תועלת יש באורים ותומים כאשר הם לא משיבים? לפי דרכנו, לפי דרכנו שכל מושג של חוישן המשפט זה רק משום שעל ידי אורים ותומים החוישל קובע משפט וחורץ גורל ומשיב לשואליו. לשם כך אנחנו צריכים ללמוד עוד רמב״ם, כי הרמב״ם חוזר שיטתו בפעם נוספת, לא רק בפרק ד' הלוכה אנחנו בסוף חירו, הרמב״ם חוזר על דבריו בפרק י' הלוך י' מכלי המקדוש, והוא עובדים בו. ושם הרמב״ם גם מסביר מה היה בבית שני מול ותומין ולמה לא היו משינים. כותב הרמב״ם, הלכס כלי המקדוש, פרק י' הלוך י', עושו בבית שני אורים ותומים כדי להשלים שמונה בגודים, ואף על פי שלא היו נשארים בהם. והדברים הם כאל דבריו שציטטנו מקודם, פרק ד' מלכס ויספחירה, אבל כאן הרמב״ם ממשיך, ומפני מה לא היו שואלים בהם? מפני שלא הייתה שם רוח הקודש. וכל כהן שאינו ימדע ברוח הקודש ואין השכינה שוער עולב, אין נשאולים בוי. למדנו מדברי הרמב״ם שהסיבה שבבית שני לא היו נשאלים בהם ולא היו נשאלים, זה לא משום שהיה חסר כלשהו באורים ותומים. הם היו מוכנים להשיב, אבל לא היה מי שראוי לשאול בהם. אילו הקודש בו הוא היה משרשכים עושים על איפה תחכו בזמן בית שני, או אילו היה נובי בבעם השני, אמוי שרמנו היה בזמן בית שני לשמור הנובי, אז ודאי שיהיו נשאלים בהם והיו משיבים. למה לא היו נשאלים בהם? מפני שלא היה שם ריח הקודש, וכל כהן שאינו ידבר ברוח הקודש ואין השכינה שוער עולב איננו יכול לשאול. אז החוישן היה חוישן המשפוט על ידי אונו ותומים שבו. החוישים והתומים היו מוכנים ומזומנים להשיב למי שיודע לשאול, אבל לא היה מי שידע לשאול, לא היה מי שראוי לשאול, משום שרק כהן ששכינה שוער עולב ומדבר ברוח הקודש יכול לשאול, ואונו ותומים שבים לו. אבל לא היה כל חסר בחוישן המשפוט, והוא לביתו ממשבו, ולכן החוישן הוא חוישן המשפוט, ואין הכהן מחוסו בגוי. אז זה הדרך שבו אני פירשתי את דברי הרמב״ם, משום הדויכק הגדול לפרש הרמב״ם סבור כמו ארבעה, כשאינו לביתו ממשבו, שהוא לביתו ממהם החוישן, אז כך אני מבין את דברי הרמב״ם, וכך אנחנו מבינים את הקשר בין ארוין הוידס ואורים ותומים. כי מתוך העובדה שבזמן בהשני לא עשו אורוין, מתוך כך למד הרמב״ם שאורן ללא לוחויס איננו אורן, ובאותו מטבע חידש הרמב״ם שחוישן משפט לאור ותומים איננו חוישן, ואין בו חפץ, ובהכרח שגם בזמן בישני אסור ותומים, כי אחרת אחרי כהן אין לו חוישן ונמצא שהוא מחוס בגוי. אז הבאתי מקודם את שאלתו של רש"י בפרשת תרומה, למה הציווי הזה ונתת אל האורן הסלוחויס אשר אתן אין לך ונכפל פעמיים? אז המהר"ל אומר, שאומר כוסוב לעקוב, זה הכי טוב של המהר"ל, אבל זה לא רש"י. רש"י אומר שהפוסק בא ללמד שקודם צריך לשים את הלוחויס בתוך האורן ורק אחר כך לשים את הכפרס ולא הפך. ורבים תמאים על דברי רש"י, מה היינו חושבים? שקודם שמים את הכפרס, אז איך יגדילו את הלוחויס דרך הכפרס, איך זה? אז אני זוכר את מהרבה הרבה שנים, סתם יותר מ-40 שנה, שמעתי עם הרבי מקלויזנבורג ועשו שאל את הקושה הזו, והתירוץ שלו היה אופן אורן פרייק מנשכן קשס. אופן אורן פרייק מנשכן קשס. חזל במקומות רבים בשעס, אומרים שהאורן היה כל כולו למעלה מדרך הטבע, זה היה כלי פלאי. לא בכדי אורן הידס היה בקודש הקודשים. רק שאלה למוסד מה זה קודש הקודשים. כל אודם מאיר באויר. כתוב ירושלמי במספר המקומות שאפילו מלאך אסור היה להיכנס לקודש הקודשים. אפילו מלאכים לא נכנסו לשם. חזל מביאים ירושלמי מקורות שגם מלאכים נקראים אודם. וכאשר פוסק אומר כל אודם ואיבויר, אפילו מלוכים לא יכלו להיכנס לקודש הקודש עם רוב הקדוש שבו. והאורן ועדס היה שם. אז בסויטה דף למד ה' זה ידוע מאוד, חזר אומרים בסויטה דף למד ה' שהאורן נושא את נוסר. ונקרוס שנפל בחלקם, שהם זכו בקוטף יסעו, שהם נשאו את האורן, לא נדרשו למאמץ יתר. הם רק נדרשו למאמץ להחזיק באורן כדי שהם לא יפלו, כי האורן נושא, לא הם נשאו את האורן, הם שאורן נשא אותם. קח אותו בסדר דף למד ה', ובגיל לדף י' יש חילוש הרבה יותר גדול, שאורן לא תפס מקום בקודש הקודשים. בקודש הקודשים היה מקום ברווח. היה שם אורן, שם עלה כל קודש הקודשים. לא, אורן לא תפס מקום. אז קרישו לא תופס מקום, והוא נושא את נוסף, אילולי שכתוב בתורה אחרת, היינו חושבים שקודם שמים את הכפס, אחר כך שמים לתוכו את הלוחס. איך? אז אמר הרב מקויזר באופן, הוא מפרק מן השקפשס. מי שיודע לעשות את האורן, שלא תופס מקום, שנושא את נוסף, נעשתם יכול היה גם לשים את הלוחס, אחרי שקישרו מהכפס. אבל זה דברי דרש, דברי חסידוס, דברי קידוש, כך צריך להתייחס לאורן. את זה אני מקבל מהרב מקויזר. זה אני מקבל, כך צריך לחזור, אבל זה לא פשט, זה לא חלק מן הפשט. מה קרה אותו של רש"י? אני אומר פשט מאוד פשוט, ורש"י מלמד אותנו את היסוד שאני מפרש את הרמב״ם. מדברי רש"י למדנו שהאורן זה לא רק מקום לאחסון. האורנות שלנו נועדו לאחסון. ארון בגדים מחסנים בגדים, ארון כלים מחזיקים כלים, ארונות המטבח כולם מחזיקים כלי אוכל. האורן בבית המקדש לא היה מקום לאחסון, כי היו לוחס, איפה נשים את הלוחס, אז תעשה ארון כדי לשים את הלוחס, לא. האורן והלוחס חד הם, חד הם. קדוש של האורן זה על ידי הלוחס, ורק על ידי הלוחס, הארון מקבל את קדושתו ואת ייעודו להיות אורן ואידוס, אורן לאידוס. וזה פשטס הקורונה של רש"י, כששמים את הכפוירס, הכפוירס הוא השלומס האורן, זה השלב הסופי. את הכפוירס צריך לשים על האורן. כל זמן שהם בו לא חייס, זה לא אורן. האבא מן הייתה, שים את הכפוירס, תכניס אותו לבית המקדש, ואחר כך תפתח ותכניס את הלוחס. לא, 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 לא. לפני ששמים את הכפוירס בפעם הראשונה, הלוחס צריכים להיות בפנים. כי האורן והלוחס והכפוירס, כולם מצטרפים זה לזה, ובבין כולם זה אורן ואידוס. ויש סדר, והמוקדם והמאוחר מעכב בו, זה הסדר. כי על האורן צריך לתת את הכפוירס, וכל עוד אין בו לוחס הבריס הוא לא אורן ואידוס, ועדיין לא הגיע הזמן לשים את הכפוירס. וזה כוונוס לרש"י. זה מה שמשמיון הוא הכוסו, שזה לא דבר טכני. אני אומר, אילולי שהתורה כופרת במים את הציווי, אז ידענו שכדי לשים את הלוחס צריך לפתוח את הכפוירס, צריך להוריד את הכפוירס. אבל החידוש הוא, לפני ששמים את הכפוירס בפעם ראשונה, כל עוד הלוחס ואורן זה לא אורן, אין בו קדושה. הוא עדיין לא מוכן לקבל את הכפוירס ואת הכרובים שעליו. קודם צריך לשים את הלוחס, ואז האורן הופך להיות אורן הוא אידוס, ורק על אורנו אידוס נצטווינו לשים את הכפוירס ועליו הכרובים, וזה השלומס מה זה האורן. כך אני מפרש את דברי רש"י, ואני חושב שכך הדברים מתפרשים לפי פשוטם ופשוטם. אז זה הקשר שיש בין, כפי שאמרתי בתחילת השיעור, בין ולויטומים ולוחו איסור אידוס לשיטת הרמב״ם. הרבי לעומת הרמב״ם סבור שאין קשר בין השניים. ברור כשמש שאורן והלוחס קשורים זה וזה, ולא לוחס אין אורן, ודעס הרעבד לא כך לגבי החוישן באולוויתונים. אולוויתונים מילס האחריטה, החוישן הוא אחד מביג דקיינה, כמו שעה ביג דקיינה, עם אולוויתונים או בלעדיהם, ואולוויתונים זה עניין אחר. הקדוש ברוך הוא בחסדיו המרובים דיבר אל כלל יסור, הנביא יסור דרך החוישן, על אולוויתונים, אבל זה לא קשור לעצם כאושת אולוויתונים, זה דבר צדדי, ולכן לדעת הרבד, לא היו כללות ותומם בזמן בעי שני, ויחר פיקן הכוין איננו, מוחסד הגודם, כי החוישן הוא חוישן, גם לא ראו ותומים. וכפי שמעתי, אולי, שורש המחלוקת הוא בעצם ההגדרה של חושן המשפט, כאשר הרמב״ם סבור כפירוש השני ברש"י, שחושן המשפט זה רק על שם, שהחוישן קובע משפט על ידי אום ותומים, ולכן בלי אום ותומים, כשם שהאורן איננו אורן או אגז, ואילו יורס או אגז כך, חושר משפוט, אין אנחנו חושר משפוט בלימו וטור משבוש על ידם הוא קובע משפוטים. הרב הדומת זו סבור אולי כפירוש הראשון ברש"י חושר משפוט לא קשור ומתומים אלא משום שהוא מחפר על גירוס הדין, ולכן אור ומתומים זה לא כל המהות של חושר המשפוט. רק לשלום עשה דבורים, מה מדור של האורן? איך אנחנו מגדירים את האורן? אז אמרתי כבר הרבה פעמים וכתבתי את הדברים, יש מחלוקת בין הרמב״ם והרמב״ן בנוגע למצווס ועושו לי מידוש ושוכנתי בסויכו. הרמב״ם כותב במצווס הסויכו שהמצווה הזו כוללת גם את כלי המקדוש, הכל ביחד קרוי מקדוש, ועשי הסקיילן כלול במצווס ועושו לי מידוש ושוכנתי בסויכו. והרמב״ן חולק על הרמב״ם, לא שם במקום במצווס הסויכו אלא במצווה למד גמל, ולדעת הרמב״ן לא קשור יוסי למקדוש, זה רק בייס המקדוש, הכלם אינם בכלל. אז מנעין לנו שמצווה לעשות את כלי המקדוש? אומר הרמב״ן, העבודות שנסתרנו לעשות עם כלי המקדוש הם המחייבים אותנו לעשות את הכלם עצמם. אם נסתרנו בטובס והדלוקס הנרויס, נגזר מכך שצריך לעשות מנועלו, כי ללא מנועל אי אפשר כאלה להדליק נרס ולהטיב אותם. אם נצטווינו להקריב את הקורבנות החטאים והוא אוילום והשלמים והאושום, אז בהכרח לעשות מזבח, כי בלי מזבח אי אפשר להקריב קורבנות. אם נצטווינו כל יום פעמיים שחר וערב להטיח תורס, בהכרח לעשות מזבח הזור. אומר הרמב"ן שעשיית הכאלה נגזרת מן העבודות שעושים בכלים האלה. שואל הרמב"ן, אז מה המצווה לעשות את האורן? הלא באורן אין אבוידו. אין אבוידו. אז איפה נשבץ את המצווה ועשו אורן עצי שיטים? הלא לדעת הרמב"ן, ועשו במקדוש זה רק בייס מקדוש, לא כלם. ומאידך, באורן אין אבוידו. אכן הרמב"ן סבור שאורן זה מצווה בפני עצמה. והרמב"ן כותב שיש להוסיף למניין המצווה את עשיית אורן. במצוות ששכח הרב, הרמב"ם לפי דעת הרמב"ן, מצווה י"ז, הרמב"ן מוסיף למניינו של הרמב"ם עשיית אורן. אבל שיטת הרמב"ם באמת פלאית, כי הרמב"ם מצד אחד לא מונה עשיית אורן כמצווה בפני עצמה, ומצד שני בספר המצווה, כאשר הרמב״ם מבאר את שיטתו, הוא כותב שהמצווה הזו ביוסי למקדש שכנתי בסויכם כולל את המזבח, השולחן והמנורה בזולוסום מן הכלים. זה מאוד בולט, הוא משמיט את האורן, הוא לא מדבר על האורן. ולמה לא? האם סביר לומר שהאורן נכלל בזולוסום מן הכלים? לא, אותי זה מאוד מקומם המחשבה הזו. האורן זה לא שעי רוקס, האורן חשוב מדי, מרכזי מדי לכלול את זה לא סום רכנו. כאשר הרמב"ם כותב זה לא סום, הכוונה שלו למזלגויס, לכל כלי העזר, המזבח, המנויר, השולחן, היו הרבה כלי עזר שהשתמשו בהם כדי לעשות את הרוידה בקורבנויס ולחם הפונים ולהטיל את הנרויס. זה כוונת רמב״ם, זו לא עושה מן הכלם, אבל לא אורן. אורן הוא חשוב מדי בשביל להבליע אותו בדרך הזו. אז השאלה שלה גדולה, כי אם הרמב״ם לא כולל את האורן, בכלל המצווה של יוסי למקדש ושולחנתי לסויכם, והוא גם לא מונה אותו כמצווה בפני עצמו, אז איפה המצווה של אורן? אז באותו שיעור ששמעתי מהרב מקלויז, הוא אמר לשיטתו, הוא אמר שאורן זה בכלל לא מצווה לדיוס, זה אירוע שום. האורן לא יכלו לעשות לדויר, זה לא השוב, בזמן מהם שני לא יהיה אורן. כי האורן כל כולו פלאי, כל כולו נסגם ונעלם, ולכן אין מצווה של עשיית אורן. זה מצווה שנעשה במשה רבנו על ידי כלל ישראל, ועשו אורן עשו שיטם, אבל זה לא מצווה לדויר. וגם זה נראה בעיניי מחשבה נשגבה, אבל רוחק מן הפשט, משום ש... זה נכון שבזמן בי שני לא היה אורן, אבל רק משום שלא היו רוחס. תיאורטית זה לא היה, אבל אילו היה קורה שבבי הזה שם האורן היה נשבר, היה מתפורר, תוראים היו אוכלים בו, היה נשרף, זה לא קרה, סייעתי לשמה היה, אבל והלוחס היו, אז פשיטה שהיו מצווים לעשות אורן חדש. מאיך הפסל לומר, אז מה אם נויסס נויסס? אולי יש מצווה גם באורן שלא נושא את נוסף? אולי מישהו יכול היה לעשות אורן שכן יסעת נוסף, אבל זה לא עיקר. כלומר שאורן זה הוירו השוב, לא מכסור הדויר, זה דוי הכי גדול. אבל לא ידעתי פשר לעובדה שהרמב"ם משמיט בספר ניסס את האורן, וזה מאוד בולט, זה ודאי לא דבר מקרי בלשון העזוב של הרמב"ם. ומאידך, הרמב"ם לא מנהל את האורן כמצווה בפני עצמה, וגם לא כולל את האורן כאשר הוא כותב איזה כלים כללים במצווה של ויוסו למקדש ושוכנתי בסופם. על עצם המחלוקת בין הרמב"ם והרמב"ן אמרתי דבר שהוא אני מגיש בליבי שזה מה משתור הסמס, כמו כמי ניחו שהרמב"ם והרמב"ן הלכו לשיטו סום במחלוקת זו באופן ראייתם את כל המהות של בית המקדש. בית המקדש מהו ומה עניינו? אז הרמב"ם מגדיר את בית המקדש פעמיים בספר מצוות וגם בהלכה הראשונה בספר הוא עבודו בהלכות בית הבחירות. אז בספר מצוות סייחוף כותב הרמב"ם שנצטרו לעשות בית לעבודו, מכיר בו קורבנות, מדליק בו נרות. יש כאן הגדרה בדברי הרמב"ם, בית לעבודו, בית עבודו. פרק א' הלכה אומר הלכות בית הבחירות, כותב הרמב"ם מצוות עשה לעשות בית לה' מוכן ליאס מקריבים בו קורבנות. גם פה הרמב"ם מגדיר מה זה בית המקדש, בית לעבודו. זה הייעוד של בית המקדש וזה עניינו ומהותו. הרמב"ן באריכות גדולה בפרשת תרומה מסביר שבית המקדש זה המשך של מים הר סיני של קבלת התורה. כבוד השם ששכן על ההר עבר לשכון בקודש הקודשים. אותם הלוחות, מה היה במוקד של מים הר סיני? לוח הסבריס שהקודש ברוך הוא נתן למוישה, מוישה הוריד מן השמיים. אותם הלוחות עברו לשכון בקודש הקודשים בין שני הכרובים. לכן הקודש ברוך הוא אומר ונועדתי לכו שם. הקודש ברוך הוא נגלה למוישה רבנו בהר סיני כשהוא קיבל את הלוחות, ומיידת הלכו שם בין שני הקרובים, שם קודש הקודשים, שם שחורה השכינו על הלוחות. לפי הרמב"ן, מה העניין של בית המקדש? הר סיני זז הצידה, הר המוריה מתייצב במקומו. זה כבר לא כתוב ברמב"ן, זה התוספת שלי כמובן, אבל זה פשר בית המקדש לשיטת הרמב"ן. אז אילו הרמב"ן היה נדרש להגדיר בהגדרה קצרה מה זה בית המקדש, לי ויורים לי היה אומר בי שכינו, לא בי סלעבוי דו קדוס הרמב"ם, בי שכינו. עכשיו ליצמן דפאליק שבי סלעבוי דו מקום השיעור של שכינו, הלא הפסוק אומר ויוסי לי מגלל ששוכנתי בסויכם, ליצמן דפאליק שצריך לעשות עבוד לסלעבוי דו. ויהיה פה פיקן לי ויורים לי שהמחלוקת בין הרמב"ם הרמב"ן זה מה היסוד ומה הבניין, מה השורש, מה הענף, מה הסיבה ומה מסובב על ידו. לפי הרמב"ן נצטווינו להקריב קורבנות בבית המקדש משום ששם מקום השכינה שוערו. לפי הרמב"ם השכינה שוערת בבית המקדש משום ששם מקריבים קורבנות ומקריבים את הנרות ועושים את עבודת המקדש. אז ליצמן דפאליק שזה מקום לעבודה וגם מקום לשכינו, לא בכך נחלקו הרמב"ם והרמב"ן, אבל המחל הוא בהגדורס היסוד. הרמב"ם אומר שהמצווה הוא ליבנו יסבייס לעבודו, כלשונו במשנתו אלה ליבנו יסבייס אשר מוכן ליס מקריב מקרבונס. הרמב"ם אומר שהמהות של בית המקדש זה המשכיות של מעמד הר סיני. מעמד הר סיני נגמר, נשתלקו שכינו מהר סיני, האש שכח, ההמון עזב, הלוחס עברו למקום אחר. כדי שמעמד הר סיני יחיה בליבנו לנצח נצוחים, זה בית המקדש. שם המוקם של גילוי, גילוי שכין היה בבית המקדש. עשור ניסים נעשו בכל יום בבית המקדש, בית המקדש היה נשגב מכל העולם כולו, וזה המשך של מעמד הר סיני. אז לפי הרמב"ן בית המקדש במהותו מוקם של שכין, ולכן הצטווינו לעשות שם עבודה. לפי הרמב"ם זה בייס לעבודו, ומשום עבודת המקדש זה מוכמה שעושה שכינו. אז לפי הרמב"ם מובן שכלי המקדש כלולים
לא עושים לי מקדוש, כי ללא כלי המקדוש הבית הזה לא יכול להיות בית לעבוד לו. ללא כלי המקדוש בית המקדוש לא ממלא את יהודו, הוא אמור להיות בית עבוד לו. ולכן הרמב״ם לשיטוס וכלי המקדוש כלולים במצווה זו. לפי הרמב״ם עבוד את המקדוש זה מלצח ליטה, זה מלצח ליטה. הבית הוא בית שכינו, אילולי שגוזר תואר לעשות עבודה, היה צעד לחשוב שהייעוד של בית המקדוש לא צריך שום דבר אחר. יש בית המקדוש בקודש הקודשים, יש הרבה מועדס, יש לוחס הברית, אולי די בכך התואר חשש שצריך לעשות גם עבודה. ולכן דעת הרבן, כלי המקדוש לא כלולים בעצם המצווה של יוסי די מקדוש ושולחנתי בסויכון, כך נראה לאני הסביתי. אז היום עסקנו באורי ותומים, בארוינו ועדוס, ובסיום דברינו הרחבנו את היריעה לכל המהוס של בית המקדוש וכלי המקדוש, ובמה שנחלקו בזה הרמב״ם והרמב״ם. אבל ברור כשמש, כפי שאמרתי פעמים רבות, הדברים חוזרים על עצמם גם היום בשיעור. בית המקדוש הוא בית לעבודו, והעבודה הזו נעשה בבית המקדוש, אבל העבודה היא נצחית. הקדס יצחוק אומר, לא יעלה על הדעת שעבודת הקודש של בית המקדוש איננה נצחית. בית המקדוש חייב להיות נצח נצחי. בית המקדוש כל כך מרכזי בחיי העם, לא ייתכן שכלל ישראל יתקיים בני בית המקדוש. ולכן אמרו חז"ל במגילת דף חוף חס, ואיהו לכם למקדש מעט בכל המקום אשר תבואו שמו, באותו כנסיס ובאותו מדרושס. הם בתי המקדש שלנו, השכינה שוכנת בקרבנו, אנחנו לא יכולים בלי שכינה. כשחורב הבית השכינה נטלה את מקלו ותרמילו, לא עלתה לשמיים, גלתה לה לבותי כנסיס ובאותו מדרושס. אפילו איפה שיושב יוסי בתואר השכינה שרויים, או השכינה נמצא בקרבנו. אז מה הדרך להשלות את שכינת קודשו יסבור שמוי? אז אמרתי הרבה פעמים, מזבח שוך מנוער את תואר עבודי גמלס חוסודים, רק לפני שבוע חזרנו על הדברים, תואר עבודי גמלס חוסודים. אבל כדי להשלים את מה שדיברנו היום, משום שהיום דיברנו על ארון ווידס, אז ליבי יואם לי, זה רעיון שלא ראיתי בשום מקום, אבל ליבי יואם לי, והוא גדול עליי על היום הזה, כך אני מרגיש בליבי. אז בהיכול היו שלושה כלים מזבח שולחן מנורה, והם כנגד תואר עבודה גמלס חוסודים. אבל בקודש הקודשים היה רק דבר אחד, דבר אחד, לוחס ווידס, באורן על אבן השסיר. ומה זה אבן השסיר? אבן שממנו הושתת העולם. כי למדתי מדברי הזויר בתיקונים, בתיקוני הזויר ממש בהתחלה כתוב כן דברי הברייסר, לא הברייסר, משנה, פרק א' במסכת אוריס, אחד משנה בייז, אני חושב, התחיל את מסכת אוריס, עשו יש דבור מוער מוימן, אבל תואר בו עם הסודם, אבל בזויר כתוב שעמוד התווך, העמוד המרכזי זה תוארו, ומימינו ומשמאלו, עבודו במלס חסוד. אז מפשס דברי, הזויר משמע שבין שלושת עמודי העולם יש עיקר, ולא נאמר תפל, לא תפל, אבל יש עיקר, ויש עיקר לצידו, פחות ממנו. עמוד התווך המרכזי הוא התוארו, מימינו ומשמאלו, אבוידו וגמילס חסודים. אבל חלילה נאמר כך, אסור לאדם לומר מה חשוב יותר ומה שחשוב פחות. הם אמרו חז"ל לעשות שבו מורה מועמד תואר אבוידו וגמילס חסודים, אין זולתם ואין בלתם, ואילו אחד משלושת העמודים יתבטל, תתרופף העולם ויעזור לתוהו ובוהו. מבחינה מעשית אסור לאדם לומר מה יוצא חשוב ומה פחות חשוב. אמרו חז"ל השלוי שבו אמרו אל המוענת. שמעתי פעם מהנשיא לשלום הרבי מסלונים. הוא אמר ורפל, אבל ורפל נחמד, ורפל שש, יש אמת ביסודו. הוא שאל, למה חז"ל צריכים לומר על שלוי שבו אמרו אל המוענת? כל אחד יכול לספור על שלושה, וחז"ל תמיד הפידו לומר בדרך קצור. למה לא אמרו בפשטות, הוא אל המוענת על זה רבי, אני מלס חסוד, מה חשיבות להדגיש שלושה? מנסתם יש בו איזשהו חשיבות. אז בדרך רמז אפשר לומר הרבה פירושים, אבל הרבי מסלונים אמר דבר פרקטי. הוא אמר, כשלשולחן יש ארבע רגליים, או כיסא שיש לו ארבע רגליים, הוא עומד יציב. אבל אני אשבר רגל אחד, הוא עדיין יכול לעמוד. פחות יציב, צריך להיות מאוד זהירים כשמתיישבים עליו או כשמשנים על השולחן, אבל על שלוש רגליים זה עדיין יכול מאוד. אבל כשלכתחילה יש לו רק שלוש רגליים, אתה לא יכול לשאות לעצמך לשבור אחד מהן, כי אז זה מתמוטט שולחן. כשחסרים לו שני רגליים לא יכול לעמוד, וכיסא שיש לו שני רגליים לא יכול לעמוד. מה הרב מסדון החזל אומרים, עשוי שדבור המועל המועמד ותהיו מאוד זהירים בשלושתם, אתם לא יכולים יותר לאף אחד מהם, כי אם חלילה יש אמת אחד משלושת הרגליים, אז זה מתמוטט. ולכן אמרו חזל, עשוי שדבור המועל רבותיי, אין יותר משלושה, תהיו זהירים בשלושתם. אז אני אומר, בעבודה המעשית, תואר אבוי לדמולוס קוסודים כרוכים ירדו מן השמיים, ולכן בהיכל שם מתפלחים רגלי הכהנים, בהיכל שם העבודה. והיום ביום הדבר שבת בשבת, שם יש שלוש כלים, לא אחד ולא שניים. המזבח השולחן המנוער כנגד תואר אבוי לדמולוס קוסודים זה ביסגליו, אבל ביתקסיו בקודש הקודשים שם אין עבודה מעשית. במקום שהוא תומר ונעלם, נשגב מבינת אנוש, הלבן השסיר שממנו הושתת העולם, שם יש רק ממלכת התואר. שם התואר נמצא לבדה בקודש הקודשים. שם יש רק אורן הוידס ובולו חסביס וסייף התואר בתוך האורן ללמד חור. שבבין שלושת העמודים, שבעבודה המעשית אין ביניהם ולא כלום, אבל בקודש הקודשים באסקסיה, שם יש רק את הלוחס. והם מונחים על אבן השסיר שממנו הושתת העולם. אז אלה סודם של כלי המקדוש ושל בייס המקדוש. המנורה, המזבח והשולחן שמלווים אותנו גם לאחר חורבן הבית. בית הכנסת כנגד המזבח, בית המדרש כנגד המנורה, ומה עוד? אומר הקדוש לוי, בית ישראל שבהם גומלים חסד, הם כנגד השולחן. אז קדוש לוי בלקוטים אומר שכל בית יהודי, איפה שיש יהודים צדיקים, זה בית מקדש, ורבים טמאים עליו. אז למה אמרו חז"ל בית הכנסת ובית המדרש, אם כל בית הוא גם בית מקדש? אבל יש רש"י, כמו הקדוש לוי, רש"י בשבת דף נון ה' אומר, עד שלא נבנה אוהל מועד, אני מצטט את לשונו של רש"י, עד שלא נבנה אוהל מועד, הויסו השכינה שוער ובוטי צדיק. איך כתוב ברש"י? שבת דף נון ה'. עד שלא נבנה אוהל מועד, הויסו השכינה שוער ובוטי צדיקים. כל בית שיש באותו ילד, בואי לגמל סוסודים, שם זה מקדוש מעט, שם זה מקום שהוא עשה שכינה. ועל ידי כל כך הרבה מקדשי מעט, ירוצן שיאללה, רוצן לפנון לביזבור שמוי, לתת לנו את הבית הגודל, את הבית מקדוש הכלולי. השיעור הזה לא עסק בעניינים שנוגעים על עולם הישראל, אבל הסוגיה הזו יש בה חשיבות מרובה, משום שכתוב במדרש. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, לך אמור להם לבני ישראל, שיהיו עסקים בהלכו יסבייס, ומעלה אני עליהם כאילו בונו בישראל מקדוש. אז בשבוע שעבר הבאתי את מה שאנחנו קוראים רש"י והרמב"ם, מי יבנה את הבית השלישי? האם אנחנו או בנו ומשוכלל? ירד אש מן השמיים. רמב"ם אומר אנחנו נבנה. רש"י אומר מן השמיים ייבנה. אז אם זה ירד מן השמיים, אז מה חלקנו בו? אז לפחות נקיים את מה שהקדוש ברוך אומר למשה רבינו, אמור להם לבני ישראל שיהיו עסקים בלכי סבייס, ואמר להם יעלם כאילו בונו בית המקדש. אז בשעת בבלי אנחנו מוצאים כל רואי סוג בתור חטוס כאילו יקרב חטוס, כל רואי סוג בתור ישראל כאילו יקרב אוהלו. אבל במדי שאנחנו לומדים שיהיו עסקים בלכי סבייס, ואמר להם יעלם כאילו בונו בית המקדש. אז אנחנו אומרים רבי שלנו, אנחנו עסקים בלכי סבייס, אנחנו שלנו עשינו, ירוסם מלכונך שיבון הבית המקדוש במהלו ביומנו ושחלקנו בסורסךו ושל מעבודכו בירו ובימי אילום וכשונים קדמוני יריס במהלו ביומנו עומנו.